ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
ערב טוב, ערב טוב לכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. את חודש יוני 2026 בחרנו להקדיש לרגל יום הטרשת הבינלאומי, ובאמת בחרנו נושאים ומרואיינים ווובינרים שבאמת ככה גורמים לכולנו לחיות טוב יותר עם טרשת נפוצה. אז הערב אנחנו נעסוק כולנו בנושא כיצד ריפוי בעיסוק יכול לעשות את ההבדל, איך נוכל להשפיע על התפקוד שלנו, על העצמאות ועל איכות החיים שלנו. אז הערב אנחנו נערך בקהילה את דוקטור טלי דרורי, מנהלת המרכז לנוירואימונולוגיה וטרשת נפוצה בבית חולים שיבא, ואת אור יוגמן, אחראית ריפוי בעיסוק בית חולים שיבא, וביחד נדבר בהרחבה על הנושא איך אפשר לשמר יכולות, להתמודד עם אתגרי היום יום, ולבנות שגרה שמאפשרת חיים מלאים ומשמעותיים לצד מחלת הטרשת הנפוצה. אז ערב טוב לכם אור ודוקטור, איזה כיף שאתם איתנו.
תמיד כיף להיות פה. תודה, וזה באמת כל כך נושא חשוב, אז אני שמחה על כל האפשרות להעלות מודעות, וכל השיתופי פעולה שלנו בכלל תמיד חיוביים, אז כיף להיות פה.
לגמרי. אז דוקטור דרורי, אני מתחילה איתך. בעצם בשיבא יש לך מרכז שכל הזמן גדל, משתכלל. דיברנו פעם על אני מאמין שלך איך רואה את הטיפולים ואת המעגל השלם, ואת המענה ההוליסטי המלא, כן, גם לצד הרפואה הקונבנציונלית, כל הדברים הנוספים, איך את רואה את החשיבות של ריפוי בעיסוק, עד כמה זה חשוב, עד כמה את רואה שיותר ויותר מטופלים מבינים והמודעות גדלה, עד כמה אתם דוחפים את זה יותר, את יודעת, אפילו בהמלצות שלך שיושב מטופל או מטופלת לידך, זאת אומרת, רגע, עכשיו אני צריכה שתפנו רגע לאור, או עכשיו אני אביא לכם, תקשו רגע לאור ותתייעצו, לעומת זה שהם באים ואומרים, רגע, דוקטור, אנחנו, מה עם ריפוי בעיסוק, כאילו, שזה חלק בלתי נפרד גם ממה שהם כבר, את יודעת, רוצים גם בעצמם, איך את רואה את המודעות לשנים האחרונות לנושא?
אז לא תמיד יש מודעות, אני חושבת, מהצד של המטופלים בכלל למה שאפשר להציע, ולפעמים אני חושבת שגם לפעמים קשיים קטנים ככה של היום יום, לפעמים אפילו לא חושבים שאפשר לפתור אותם, או שיש אסטרטגיות שאפשר ללמד, ובכלל יש מה לעשות. אז קודם כל, השיח הזה שבאמת, הנה יש מה לעשות, ואפשר לעשות הערכה, אפילו לאו דווקא כשהבעיות הן מאוד גדולות, אלא להתחיל גם כשהבעיות הן כביכול יותר קטנות, גם אם זה במובן הקוגניטיבי וגם אם זה במובן המוטורי, וכמובן ניתן עוד מעט את הבמה לאור שככה תרחיב בעניין, אבל זה המקום שלנו, אני חושבת, באמת לשים את הדגש ולראות את הדברים גם כשהם קטנים, ולהפנות אותם הלאה למקום הנכון. אני מקווה שאנחנו עושים את זה מספיק, ואם לא, אני מקווה שנעשה את זה יותר ויותר. אבל באמת, אפילו בין אם זה ניהול יותר נכון של אסטרטגיות, וזיכרון בטווח קצר, והדברים האלה שביום יום יכולים לגרום למצוקה מאוד גדולה, גם כשהם כביכול בשלב התחלתי יותר, אז באמת ככה להרים את האפשרות שהנה אפשר לעבור הערכה וטיפול ויש מה לעשות.
אז המוח הוא איבר מאוד חם, טריקי, הרבה חלקים בו ואחוזים ממנו אנחנו עדיין לא מכירים על אמת. מתי בעצם הבנתם אתם, בסדר, הרופאים הנוירולוגיים, שהשילוב בין העולם של הקוגניציה, ריפוי בעיסוק, זיכרון, כן, על כל חלקיו, משליפה ועד פח קצר, פח ארוך, כל מיני דברים שאנחנו יודעים היום קצת עליך, איך הזיכרון פתאום מתנהג, מתי הם הבנתם אתם שבעצם ריפוי בעיסוק הופך להיות חלק בלתי נפרד, איזה אינטגרלי כזה, ובאמת אצלך במרכז זה כבר מיושם, אבל את יודעת, אני תמיד מהמרכז שלך יוצאת גם לכל מה שקורה במדינה, מתי זה הפך להיות חלק ככה אינטגרלי ובלתי נפרד, להבין שהמוח כל הזמן צריך איזה עבודה איתו, איזה טיפול בו, זאת אומרת שדברים משתנים לאורך הזמן, גם טרשת, גם הגיל, אולי גם מחלות נלוות נוספות, כן? ואת לא מתמודדת רק עם טרשת, יש עוד מחלות נוירולוגיות, אבל אנחנו פה היום מתמקדים בטרשתיים. איך זה הפך להיות ככה, את יודעת, חלק בלתי נפרד, האינטגרציה הזאת?
אז קודם כל המודעות בהחלט עלתה, וההתייחסות שלנו גם, אני מדברת רגע על הפן הקוגניטיבי, ההתייחסות שלנו לשינויים קוגניטיביים ממש כחלק מהחמרה של מחלה, זאת אומרת מבחינתנו יש הגדרה כזאת שקוראים לה no evidence of disease activity. אז בהתחלה התייחסו רק אם יש התקף או אין התקף, אם יש נגעים חדשים או אין נגעים חדשים, אבל היום הטרופיה המוחית היא חלק מהקריטריונים האלה של מה שנקרא נדע. אז החשיבות של הטיפול הקוגניטיבי הוא באמת חלק מאיך שאנחנו רואים את היעילות של הטיפולים שאנחנו נותנים, ואיך שאנחנו מעריכים את ההתקדמות של המחלה. וזה מדד שאצלנו לפחות אנחנו משדים לעקוב אחריו פעם בשנה, לעשות מנערכות קוגניטיביות כאלה אחת לשנה, כאחד מהמדדים שלנו ליעילות של הטיפול שאנחנו נותנים ולהתקדמות המחלה. אז זה בהחלט חלק מהטיפול, כמו שהליכה חשובה, גם מוטוריקה עדינה חשובה, וגם קוגניציה חשובה. אז וגם יש מה לעשות, אז אנחנו בהחלט רואים את זה כחלק מהטיפול היומיומי.
לפני שנצלול למה זה בכלל ריפוי בעיסוק, ואור תרחיב ותגיד לנו מה זה ואיך ומאיפה זה נולד כל העולם הזה, אני רוצה לשאול אותך, שנעשה רגע סדר ברמה הנוירולוגית, בעצם מה אנחנו יודעים על אנשים שמתמודדים עם טרשת נפוצה, גם מבחינת קוגניציה, גם מבחינת זיכרון, על הפגיעה אולי לאורך שנים מה קורה, גם יש הזדקנות מוח, שזה בעצם תהליך נורא נורא טבעי, בסך הכל שלא קשור רק לאנשים שמתמודדים עם טרשת נפוצה, איך זה קצת, קצת משתלב ביחד, אבל בעיקר מה הפגיעה ואיך זה בא לידי ביטוי, צעירים, פחות צעירים.
אנחנו באמת יודעים היום שהשינויים הקוגניטיביים מופיעים גם, יכולים להפיע ממש מהשלב הראשון, אפילו מההתקף הראשון, ולפעמים אפילו גם כשאנחנו עושים MRI מסיבה אחרת ורואים שיש נגעים במוח שנראים כמו נגעים של טרשת, גם במטופלים כאלה שהם כביכול רק MRI, גם שם עשויים כבר לראות איזה שהם שינויים קוגניטיביים. השינויים הקוגניטיביים שיותר רואים בחולי טרשת זה באמת מה שנקרא תפקודים אקזקוטיביים, תפקודים מורכבים יותר. זה לא דם, זאת אומרת, זה שונה ממחלות, מה שנקרא נוירודגנרטיביות אחרות, אבל יש איזשהו דפוס שהוא ככה יותר מתאים לטרשת. צריך לזכור שעל זה גם באה עייפות, הרבה פעמים עייפות משפיעה על התפקוד הקוגניטיבי, והמטפלים שלנו סובלים מעייפות מאוד משמעותית, שמשפיעה גם על תפקודי הקשב ועל זיכרון לטווח קצר. אז אנחנו בהחלט רואים את זה מתחילת המחלה, ויותר ויותר גם בשלבים מה שנקרא פרוגרסיביים יותר, שיש כחלק מההסתברות של הנכות, גם נראה יותר את הפגיעה הקוגניטיבית בשנים המאוחרות יותר.
וזה בנושא של זיכרון, טווח קצר מה קורה, טווח ארוך, מנגנוני שליפה, מה היום יודעים שמשתנה או קצת נפגע אצל חולי טרשת נפוצה?
תראי, אז קשיים בשליפה זה דבר שאני רואה הרבה מאוד גם באוכלוסייה הכללית, כולנו סובלים מעייפות ולחץ ועומס, וזה משפיע גם על קשיי שליפה, וזה משפיע על הזיכרון לטווח קצר, וצריך לזכור גם את זה, וצריך גם קצת לנרמל חלק מהדברים האלה. קשיי שליפה ספציפית זה לא ביטוי מאוד קלאסי של טרשת נפוצה, זה באמת מה שנקרא תפקודים אקזקוטיביים, זה תפקודים מורכבים יותר, של פעולות מורכבות. אבל אלה בדיוק הערכות שאנחנו עושים אצלנו.
כשאומרים מורכבים, תני דוגמה שתיים, מה זה אומר מורכבים יותר?
זה תכנון של משימות וביצוע של משימות, ומשימות בסדר אחת אחרי השנייה, וניהול, אז אלה ככה הדברים היותר משמעותיים.
מדהים, אז קודם כל תודה לבינתיים. אור יקרה, בוא נלך רגע להתחלה, מתי נולד בכלל, אתה יודעת, לא ברמת שנה, אבל מתי נולד בכלל הנושא הזה, או התחום הזה של ריפוי בעיסוק, וגם מי ילד אותו? האם הוא תמיד היה קשור לנושא של מוח ונוירולוגיה, או שהוא התחבר למחלות פתאום נוירולוגיות? איך העולמות האלה בכלל התחילו להתחבר?
בעבר באמת המקצוע הזה נולד לתת מענה לפצועים במלחמות ומענה למחלות פסיכיאטריות, זה בעבר המאוד רחוק. התפקיד של הריפוי בעיסוק בעצם זה לעשות איזושהי ראייה הוליסטית, ראייה רחבה, ואני חושבת שזה לפעמים מה שיכול קצת לבלבל, כי הוא נוגע בכל כך הרבה מישורים ותחומים, שלפעמים זה לא מובן, אז מה בעצם עושים בטיפול כזה של ריפוי בעיסוק בטרשת נפוצה, אבל באמת המטרה של המקצוע הזה זה לעבוד מאוד פשוט על העצמאות של אותו אדם, אם זה בדברים בסיסיים כמו לבוש ורחצה וטיפול עצמי, ואם זה בדברים, תפקודים יותר מורחבים, כמו לתת מענה לקשיים של פנאי או בעבודה, או להיות אימא, להיות אבא, להיות סבא, להיות סבתא, בעצם כל תפקיד שיש לאדם בחיים. ובאמת כדי לתת מענה לכל המטרות החשובות האלה, אז יש לנו כל מיני, נקרא לזה מסלולים של טיפול. חלק אחד אפשר להגיד שזה יותר הפן של השימור והשיקום של היכולות, שאנחנו ממש עושות אימון מוטורי, אימון קוגניטיבי, אימון תחושתי, ממוקד עיסוק. זאת אומרת, אחרי שמרפאה בעיסוק עשתה הערכה מאוד מקיפה כדי להבין מה מונע מאותו אדם, למשל הלבוש, העבודה, כל הדוגמאות שנתתי מקודם, היא תתרגל איתו את המשימה, נגיד קשה לו להחזיק ביד כוס לשתות, אז היא תתרגל איתו את אותם שרירים שבהם היא זיהתה חולשה, אבל תמיד האוריינטציה תהיה של אחיזת כוס. זאת אומרת, גם נתרגל את השרירים, אבל תמיד זה יהיה מחובר למשימה עצמה מהיום יום. אגב, זה גם מה שמחקרית מוצאים שהכי עובד, הכי יעיל, לתרגל את המשימה עצמה, משהו שמחובר לחיים. דוגמה נוספת, אנחנו מזהים למשל ירידה תחושתית בכפות ידיים, אז ממש לתרגל עם המטופל איך הוא יצליח לזהות שמשהו מרגיש עכשיו שהוא מפשפש בתיק, זה מפתח. אז זה ממש האספקט הראשון של הטיפול, זה ממש לעשות תרגול של המיומנויות עצמם. חלק אחר זה לחפש התאמות, למצוא פיצוי לקשיים האלה, ולהתאים אביזרי עזר, בגלל שזאת מחלה שהיא פרוגרסיבית או עם אופי של התקפים, אז כל הזמן חשוב לנו למצוא פתרונות, ואז בעצם מרפאה בעיסוק יכולה לתת מענה על התאמות, על אביזרי עזר, על התאמות טכנולוגיות שונות שנראה לי נצלול תכף, כדי לשפר במקסימום את העצמות של אותו מטופל בתפקוד שהוא בחר כחשוב לו. והאספקט האחרון זה הדרכה, שטלי קצת הזכירה, לעזור למטופל לנהל את המחלה, זאת אומרת, בטח ובטח במחלה כרונית, להפוך מלהיות פסיבי לאקטיבי, להיות מנהל מומחה של המחלה, של הטרשת, לדעת איך לנהל את הסימפטומים, את העייפות, את הכאב, וכל אלה איכשהו מתחברים ביחד לכדי טיפול אחד שנקרא ריפוי בעיסוק לטרשת נפוצה. תמיד יש נגיעה בעצם בכל הערוצים האלו.
אז לפני שנצלול לכלים, לשיטות, לטכנולוגיות, לדברים האלה, אני רוצה לשאול שאלה שקצת תשמע מוזר. מה אנחנו לא יודעים על ריפוי בעיסוק? נראה לי שנכון שאנחנו עושים את השיח הזה בשביל להעלות מודעות, אבל את מדברת על עצמאות, את מדברת על דברים בסיסיים לחיים שלנו, יומיומיים, כן, שהם חלק מהשגרת יומיום שלנו, ואני לא יודעת כמה הציבור וכמה כל החברי קהילה שלנו מבינים, שבעצם אם יש איזושהי פגיעה, לא משנה משגרת היום, מפעולות יומיומיות, בעצם פה יכול להיכנס הריפוי בעיסוק ולתת איזשהו מענה. איך זה בא לידי ביטוי ומה אנחנו לא יודעים מספיק על התחום, שיכול להיות שאנחנו עושים או לא עושים, ואפילו לא מחברים את זה, כן? כאילו יש לנו איזו פגיעה קלה, ואנחנו אפילו לא עושים את החיבור הזה של ה-1 פלוס 1, ולהגיד אוקיי, התשובה היא ריפוי בעיסוק.
נכון. אני חושבת שזה נובע פשוט מאיזושהי תפיסה שגויה על מה זה ריפוי בעיסוק, וזה לרוב מחוסר היכרות עם המקצוע, או אם נתקלים בו בסיטואציות אחרות ששונות מטרשת נפוצה, ואז יש איזה תבנית בראש למה זה ריפוי בעיסוק, ומה זה קשור בכלל אני לא מצליח להתלבש. וזאת בעיה, כי זה באמת יכול ליצור מחסום, לפנות לריפוי בעיסוק בזמן, ואני אגיד יותר מזה, אני חושבת שככל שפונים בשלבים יותר מוקדמים, ויש לנו הזדמנות לייצר תוכנית הגנה והרגלים נכונים, אז שם הערך הכי הכי גדול שלנו. אז בעיניי, אני חושבת שמי שכבר מגיע מבין את הערך, ומי שלא זה פשוט מחוסר היכרות וחוסר צורך עד לאותו שלב. שעם זה אנחנו צריכים להעלות המודעות באמת כמה שיותר.
אנחנו מדברות היום, אבל דוקטור דורון, אני מחזירה את השאלה הזאת אלייך. מה את שם הלב בקליניקה? בסדר, מה המטופלים? מה הם לא יודעים? לא מה הם יודעים, מה הם לא יודעים? מה הם לא מחברים? ואת זאתי שעושה להם בסוף את החיבור, מה הם לא באמת מבינים על ההתנהלות היומיומית שלנו, שאולי יש לנו איזושהי ירידה באיכות חיים, והם לא מבינים שאם הם ילכו בכלל לריפוי בעיסוק, בסוף את שולחת אותם, בסוף תתנית ההמלצה, אבל הם בכלל לא מבינים שהריפוי בעיסוק יכול לתת להם את המענה האמיתי, ולעזור לשפר להם את האיכות חיים, ולהחזיר להם תפקודים, כי עכשיו אני, סתם דוגמה, בתור אמא לילדים, אמנם גדלו, אבל כשהם היו קטנים, היית אומרת לי את המילה ריפוי בעיסוק, הייתי זוכרת הכנה לכיתה א', להחזיק את העיפרון נכון ביד, לעבוד עם האצבעות והידיים, אבל זה לא זה, זה עולם ומלואו, וזה קשור לכל כך הרבה תפקודים שיש לנו ביומיום שלנו, אז למה הטעות הזאת היא נפוצה מבחינתך, בהסתכלות, ואיך את חווה את זה אצלך בקליניקה?
אז לפעמים זה אפילו ברמת הבסיס שלא יודעים שריפוי בעיסוק בכלל עובד על קוגניציה, זאת אומרת חושבים שזה משהו שרק קשור לידיים נניח, זאת אומרת אני חושבת שאין הבנה שאין תמיד את הידיעה שזה משהו שממש יכול לתת כלים בהתמודדות הקוגניטיבית ובקשיים של היום יום, החל מהתכנון של היום והמורכבויות במהלך היום. ולפעמים חושבים שזה משהו שהוא בכלל לא מטפל בפן הזה ורק באמת עסוק בקשיים של ידיים. וגם בפן הזה הרבה מטופלים נניח שיש להם אפילו הפרעה תחושתית ולא מוטורית, אז חושבים בסדר אבל זה רק תחושה, אני לאו דווקא, כאילו זה משפיע על היום יום אבל הכוח בסדר. זאת אומרת אני חושבת שאולי המקום הזה שגם אם יש קושי שהוא נמצא שם, כן יש אפשרות לתת לו מענה, וככל שניתן לו מענה, ככל שניתן לו מענה יותר מוקדם, ככה הסיכוי שנוכל לטפל בו, אני חושבת, הוא יותר טוב, וגם נוכל לעלות על קשיים עתידיים.
מדהים. אז אור, אני חוזרת אלייך. אנחנו בעצם מתעסקים פה בשימור יכולות קוגניטיביות, תפקודיות, איך זה מתחלק היכולות האלה, איך זה בא לידי ביטוי גם ביומיום שלנו, כל הזמן נחזיר את זה ליומיום, רק בשביל שמי שיצפה בנו, ויצפה בנו היום ומחר, והנה צופים בנו כבר עשרות אנשים, וימשיכו גם לצפות בנו, יבין שזה כל כך בסיסי הנושא הזה שנקרא ריפוי בעיסוק, וזה יכול לשפר איכות חיים להמון המון אנשים מאיתנו.
נכון, אז בעצם ההתערבות היא מתחלקת לכל תחומי התפקוד. יש בעצם את התפקוד הבסיסי, שזה ה-Basic ADL, מה שציינתי באמת מקודם, שזה כל ההתנהלות הבסיסית שאדם עושה מול עצמו, הרחצה, ההיגיינה האישית, הלבוש, אכילה, קימה מהמיטה, צחצוח שיניים, זה עולם ומלואו, ואני אגיד שזה לא רק בפן הפיזי המוטורי, כמו שדוקטור טלי אמרה, זה גם ברמה הקוגניטיבית. לפעמים לבוש יכול להיות קושי בגלל קושי קוגניטיבי, לא בגלל קושי של הידיים. אז זה באמת יותר, זה באמת החלק הבסיסי יותר של התפקוד היומיומי, ואז באמת יש מה שנקרא IADL, שזה באמת פעולות אינסטרומנטליות, שזה כל שאר הדברים שאנחנו עושים בחיים, שזה העבודה, והתחביבים שלי, והספורט שאני מקיים, והתפקידים שלי המשפחתיים והחברתיים, ואיפה שם אני יכול לזהות קושי. האם אני לא זוכר את המצרכים שאני רוצה לקנות לסופר? האם אני לא מצליח לעקוב אחרי החשבונות שלי? אני נתקל בריג'קטים בעבודה, המעסיק לא מרוצה, אני לא מצליח לשבת עם הבן שלי על שיעורים, זאת אומרת זה באמת נוגע בהכל, גם בתפקוד הבסיסי וגם בתפקוד המורחב, והרעיון הוא בעצם שהמרפאה בעיסוק מבצעת רעיון מאוד מאוד מעמיק כדי לנסות להבין גם איפה הקשיים, אבל חשוב מזה מה חשוב לאותו אדם, כי יכול להיות שמישהו אחד יגיד לי חשוב להצליח להתלבש לבד, לעומת אדם אחר שיגיד, על זה אני לא רוצה לבזבז את האנרגיה שלי, ולי חשוב להצליח להיות אבא יותר מעורב. אז הטיפול הוא מאוד לקוח במרכז, ובאמת לפי מה שאותו אדם מולי יציב כמטרה, ואני אלך איתו בעצם, לפי אותם המטרות שמבחינתו הן חשובות, ואנחנו ממש נבנה תוכנית טיפול לפי בעצם מה שתיארתי מקודם, אם זה לתרגל את מה שזיהינו בו קושי, מיומנויות קוגניטיביות, מוטוריות, ואם זה לצד זה למצוא פתרונות עד שאני אתחזק ועד שאני אשתפר ועד שאני אצליח באמת להתקדם, מה עכשיו בנקודת זמן הנוכחית בהווה, במה אני יכול להשתמש כדי בינתיים להצליח לשמר את העיסוק, מתוך הבנה שאנחנו מבינים שעיסוק משמעותי, זה מה שנותן לנו את התחושת מסוגלות, את המשמעות לחיים. אז אלה באמת התחומים, ואני חושבת שעוד יותר התחומים המורחבים הם עוד יותר פחות מוכרים בעולם הריפוי בעיסוק, המענה סביב עבודה, סביב לימודים, סביב תחביבים, זה משהו שעוד יותר פחות יש עליו מודעות ביחס לתפקוד הבסיסי, וזה אני אשמח שידעו את התרומה הגדולה שלנו בתחומים האלה, ממש.
מדהים. אולי עוד תרחיבי שיש, תרחיבי, כדאי שידעו שיש גם באמת ריפוי בעיסוק שמכוון לעבודה, ויש ריפוי בעיסוק שמכוון להפרעות בראייה.
כן.
אז בוא נרחיב רגע, בוא נעבור רגע ממש סגמנט סגמנט. תרחיבי רגע, תתני לנו ככה, אתה יודעת, את המשנה בכל אחד שנדע לאיזה תחומים, כי אני חושבת לעצמי, מה זה קשור היום יום בין המכונת כביסה לבין הקריירה שאני מנהלת, לבין, זאת אומרת, איך בכלל זה מתחבר? לכם זה ברור איך זה מתחבר, איך זה מתחבר לי בתור מטופל או מטופלת? ואחר כך השאלה הבאה, אור תתחילי את ודוקטור דרורי, תצטרפי, אני מאוד אשמח לדעת מה אתם חושבות על החשיבות של השיתוף פעולה בין מישהי שבעצם כמו המטפלות במרפאות בעיסוק, או אור שמנהלת בעצם את המחלקה הזאת או את הנושא הזה, לבין דוקטור דרורי, עד כמה אתם שואבות אחת מהשנייה מידע, עד כמה זה חשוב השיתוף פעולה לטובת המטופל, לשבת עליו אפילו ביחד ולראות התקדמויות, או לראות הערכות אם עושים את זה, קצת תיתנו לנו מאחורי, כמו בקסטייג' כזה, קצת מאחורי הקלעים, איך ואיך אתם רואות שזה צריך להיות, כן? כי יכול להיות שמה שאצלכם לא קיים במקומות אחרים, אז אני מדברת רק על ג'יבה היום.
אז בהקשר של העבודה, אני אתחיל מזה. כמו שאמרתי, ריפוי בעיסוק זה לא משבצת. אנחנו נותנים מענה לכל קושי ביום יום. ואם מטופל חווה איזשהו קושי במסגרת העבודה, זה משהו שלגמרי יכול לקבל מענה במסגרת הטיפולים. חשוב גם לזכור שטרשת נפוצה זאת מחלה שלרוב מאובחנת בגיל צעיר, בגילאים שאנשים נמצאים בשיא בניית הקריירה, העבודה, המשפחה, ובגלל זה המורכבות פה היא משמעותית. בעצם ממש בזמן בניית החיים, הרבה פעמים מקבלים את ההבחנה, ופה ממש אנחנו נכנסות ונותנות מענה. אנחנו ממש מנסות ליצור הגנה אקטיבית, ככל שניתן, כדי לשמור על האדם במסגרת העבודה שלו, כמובן במידה והוא מעוניין. זה ברמה של, ככה אם אני מסבירה בצורה ככה מאוד גסה, כי זה נורא משתנה בין מטופלים, אבל לעזור מבחינת התאמות פיזיות, התאמות ארגונומיות בתוך העבודה, להתאים את הסביבת מחשב, למשל אנשים שעובדים מול מחשב, איזה תאורה מתאימה לי כדי להצליח לראות בצורה אידיאלית, מה הטמפרטורה, זה ברזולוציה כזאת, מה הטמפרטורה שכדאי לי שיהיה לי במשרד, כדי שלא יהיה לי חם, ואנחנו יודעים שסימפטומים של, הסימפטומים מתעצמים כשבעצם האדם חווה חום, איזה סוג כיסא לשבת, איזה סוג מקלדת, איזה סוג עכבר, איך אני מארגן את המשרד שיהיה לי נוח, זה גם התאמות ברמה הפיזית, זה גם התאמות ברמה ארגונית, לוגיסטית, מתי לעשות הפסקות בעבודה, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה קוגנטיבית, מתי אני צריך להתעברר כדי לשמור על קשב לאורך זמן, איך אני מנהל את המשימות שלי בעבודה, איך אני מנהל לוז, מתי הזמנים שאני חד יותר, פחות טוב, זמני C, וממש לנהל את העבודה סביב זה, ואני חייבת להגיד שיש שם ממש התקדמות מאוד משמעותית טכנולוגית, בכל האפליקציות, בכל התוכנות שקיימות ואפשר לשלב בעבודה, אם זה תוכנות של הקלדה וספיץ' טו טקסט, ועכברים ארגונומיים, ואפליקציות של ניהול משימות, ופתרונות להנגשה למטופלים עם רעד, ואפליקציות שמפרקות לך משימות בעבודה, כל הבינה מלאכותית שאפשר להיעזר בה, אז באמת אנחנו ביחד עם אותו אדם ננסה להבין מה הבעיה בעבודה, ואיזה כלים, מה אנחנו יכולות ממש לתרגל כדי לשפר את זה. אז זה ככה וגדול מבחינת איך הריפוי בעיסוק מתערב סביב העבודה. במקרים מסוימים, אם נראה שלרוב אנחנו נצליח לתת מענה להרבה מתוך הקשיים שעולים בעבודה, במידה ולא, נחשוב ביחד איך להציג את זה למעסיק, ואז בעצם לבצע אליו פנייה אולי לעזרה ליישום פתרונות אחרים שלא הצלחנו. זה בהקשר של עבודה. ככה, קצה המזלג.
מדהים. טוב, השאלה הייתה, השנייה הייתה על השיתוף פעולה. איך זה עובד, איך זה צריך לעבוד, עד כמה זה משפיע לטובה הנושא של דוקטור דרור, נתחיל איתך, ניתן רגע לאור שנייה לשתות, נתחיל איתך, ובעצם איך את רואה את זה, בסדר? במבט על, כי בסוף את מנהלת את כל המרכז הזה, ואור, איך את נתרמת מזה שאת בעצם יושבת או עושה ערכה על מטופלים או נעזרת בדוקטור דרורי, בידע שלה, גם הנוירולוגי, ובכלל מהיכרות עם מטופלים, איך אתם רואות את השיתוף פעולה בנושא הזה לטובת הצלחת המטופל?
אני חושבת שזה הכוח שלנו, זאת אומרת, השיתוף פעולה בינינו ובין הצוותים, זה הכוח שלנו, וכל אחד רואה את המטופל מנקודת המבט שלו, ולכל אחד מאיתנו גם יש את החלקים שהוא פחות רואה אצל המטופל. הערכה שהוא עושה אצל אור, אני לא מגיע, זאת אומרת, גם הערכה קוגניטיבית, אני לא יכולה להגיע בפגישה של 20 דקות עם המטופל. אז לכל אחד יש את הנקודות המשלימות בלהרכיב באמת את התמונה המלאה לגבי המטופל ולהאיר את הנקודות שאנחנו פחות רואים. לפעמים מטופלים מבלבלים, הם מחזיקים את עצמם בפגישה של 20 דקות, אבל הרבה מהקשיים שקורים בבית לאו דווקא עולים אצל הרופא. אבל הם כן עולים בריפוי בעיסוק, והם כן עולים בפיזיותרפיה, והם כן עולים אצל הפסיכולוג. אז קודם כל הדו שיח הזה בין הצוותים הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא באמת הכוח שלנו, ואני מנסה לקדם אותו כמה שאפשר. ברמה הפרקטית אנחנו עושים דיונים על מטופלים וכן הלאה, יש לנו מסגרת שיקום כזאת אינטנסיבית של 3 שבועות, שגם מטופל נמצא בדיון לגביו, שמתחש בתחילת השיקום, בסוף הסיקום. אז אני חושבת שזה באמת, זה ככה אחד הדברים היפים שאנחנו יודעים להציע למטופל, באמת מייצרים בו את התמונה השלמה גם מבחינת המענה.
מדהים. אור, תוספת שלך לזה.
כן, אני מסכימה עם כל מילה, אני מחזקת טלי, ואני חושבת מהצד שלי בתור מרפאה בעיסוק, אם אני לא יודע בקווים מבחינה נוירולוגית, איזה סוג טרשת יש לאותו אדם, מה הסימפטומים המשמעותיים שהוא חווה, לי יהיה נורא קשה לבנות תוכנית טיפול עד הסוף שתתאים לו. וזה החשיבות בעבודה רב צוותית, בגלל זה אנחנו כולנו ביחד, כדי שכל אחד ייתן את האספקט שלו, וכולנו נוכל לתת את המקסימום שאנחנו יכולים לאותם מטופלים. אז בעצם חשיבות גדולה.
מדהים, כיף לשמוע. אז אני באמת ממשיכה לצלול על הנושא, ובואו נדבר על אסטרטגיות. גם דוקטור דרורי הזכיר מקודם את המילה אסטרטגיות. איך בכלל המילה הזאת, או המושג הזה, בא לידי ביטוי בעולם של ניהול אנרגיה, או בעולם של ריפוי בעיסוק, ואיך זה יכול להשפיע ביום יום על התפקוד היומיומי של אנשים שמתמודדים את הרשת נפוצה?
אז המשתנה, אסטרטגיה זאת מילה גדולה. אסטרטגיה זאת בעצם שיטה. שוב אני חוזרת כדי להבין מה בעצם הבעיה, צריכים להבין מה בעצם הבעיה עם אותו, מה הקושי שהמטופל חווה. מטופל שיכול לספר לי שעולה קושי לזכור ליטול את הויטמינים שהוא צריך ליטול בכל ערב. אנחנו ביחד ננסה לחשוב, אגב, הערך הכי גדול שזה יהיה אסטרטגיה שתבוא מהמטופל עצמו ולא ממני. כי בדרך כלל אנשים יודעים מה עובד להם, ויש לזה ערך הרבה יותר גדול מאשר שאני אבוא ואתן את מחסן האסטרטגיות שלי יש. אבל אם אני חוזרת לאותו מטופל שלא זוכר ליטול תרופות, או לא זוכר ליטול ויטמינים, אז נגיד, מה יכול לעזור לי להצליח עם אותה משימה? זה יכול להיות לחבר את זה לשעה קבועה, להרגל קבוע אחר בתוך היום. בעצם זה ממש למצוא שיטה, איך אני מצליח להתמיד במשימה שקשה לי, כי אם הזיכרון עולה קושי, כי אני מוסך, כי אני לא עושה בקרה על הדברים שלי, ואנחנו ממש משכללים את זה ביחד בתוך הטיפול, זאת אומרת, המטופל בוחן את זה ממש ב-real life, וחוזר אליי עם ריג'קטים, חוזר אליי עם תובנות, ואנחנו משכללים את זה, ומנסים להשליך את זה על כמה שיותר תחומי חיים. המטרה היא לנסות למצוא כמה שיותר פתרונות, לכמה שיותר דברים, כדי לשמור על המטופל כמה שיותר עצמאי. מטופל שמטופלת נגיד שיכולה לעלות קושי בלזכור שלבים של מתכון שהכירה זמן רב, אז בעצם מה יכול לסייע לה באותה משימה, איך אנחנו מפרקים את אותה משימה, באיזה שיטה נשתמש כדי להקל עליה. אז באמת אסטרטגיה זאת מילה גדולה, וזה בעצם המשמעות שלה, זה שיטה, באיזה שיטה אנחנו נשתמש כדי לעזור לאותו אדם להצליח במשימה שהוא בחר כמשמעותית. וזה נכון לכל התחומי החיים שתיארתי מקודם. אסטרטגיה יכולה להיות בתפקוד בסיסי וגם במורחב בעצם.
אגב, כשמדברים על אסטרטגיה ובעצם תפקוד יומיומי, האם זה גם כולל במסגרת הייעוץ והעבודה המשותפת, האם זה גם כולל ביקור בבית בשביל לראות איך הם חיים, איך הדברים נראים, איזה פעולות יומיומיות הם עושים, איך זה נראה בדיוק?
אז אנחנו בתור מרפאות בעיסוק שעובדות בבית חולים, אנחנו לא מורשות להגיע לאותם מטופלים הביתה. יש לנו בעצם שתי אפשרויות, או לבצע את אותו תרגול, במידה וזה אפשרי, במסגרת הטיפולים, וזה משהו שאנחנו עושים הרבה. כלומר, ממש עושים סימולציה של עבודה, ממש עושים תרגול לבוש, ממש עושים תרגול אכילה, ובמידה וזה לא מספיק מדמה את הבית של אותו המטופל, אז אנחנו נמליץ על ביקור בית של מרפאה בעיסוק, שתגיע לראות את אותו אדם בסביבה האמיתית, ותעשה את הערכה שמה. אם אני ארגיש שהמענה שאני נותנת, הוא לא עד הסוף מדויק, בגלל הסט.
מדהים. אז דוקטור דור, אני רוצה לדבר איתך רגע מהאספקט הנוירולוגי. אני רוצה רגע לדבר על התסמין השכיח של פתיג, של עייפות. באמת, המון 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 אנשים שמתמודדים עם טרשת נפוצה, חווים, מעידים, יותר מפחות. בעצם מצד אחד, אשמח שנדבר רגע, איך בכלל התפיסה הזאת על נושא הפתיג, בסדר, אם זה הנושא הקונבנציונלי, או מה הטיפולים שיש, ואיך את רואה דווקא שהריפוי בעיסוק יכול לתת מענה לעולמות העייפות. סליחה, ואז אור, נתחלף, ואז אור תענה גם על נושא של פתיג, על תסמין הזה שנמצא איתם, שכל בלתי נפרד מהמשך מתמודדים את הרשת.
אז קודם כל עייפות זה תסמין, זה תסמין של טרשת נפוצה, יש אפילו עבודות שמדברות על 80% מהמטופלים עם טרשת נפוצה שחווים עייפות כחלק מהמחלה, זאת אומרת נורא קשה כי זה סימפטום מאוד מאוד סובייקטיבי, אבל אחד הדברים שאני באמת עושה עם המטופלים זה באמת אולי ככה לתקף להם את זה שהם באים ומתלוננים תלונה אמיתית, שהם ישנים טוב בלילה, והם קמים עייפים בבוקר, והם מגיעים לעבודה והם עייפים, והם מגיעים הביתה והם עייפים, וזה משפיע באמת על התפקוד היומיומי, זה לא עצלנות, זה לא פינוק, זה תסמין אמיתי. אז קודם כל הדבר הזה, יש גם טיפול תרופתי לפעמים שאנחנו נותנים, כשאנחנו חושבים או מעבירים, יש שאלון ש... נועד לכמת את מידת העייפות, אז אם אנחנו מתרשמים שמידת העייפות היא כזאת שדורשת גם טיפול תרופתי, יש גם טיפול תרופתי שאפשר להציע לסימפטום הזה. אני חושבת שטוב, אור תכף תרחיב, אבל אני חושבת שהמקום של הריפוי בעיסוק זה באמת להבין מתי העייפות מופיעה ומה מחמיר אותה, ולבנות את הסדר יום סביב זה, וחילוק משימות, והפסקות, וכן הלאה. אבל זה בהחלט דבר שאנחנו רואים אותו לא מעט ביומיום.
עשתה לי קלעה ברוב הדברים בצורה מדויקת לגמרי. זה באמת סימפטום שקוף שמטופלים מתמודדים איתו, והרבה פעמים גם נתקלים בפידבקים מהסביבה של חוסר הבנה, כי באמת משווים את זה לעייפות שיש לאנשים אחרים עובדים, של תשתה קפה, תישן מוקדם, וזה לא שם. זה באמת יכול להיות עייפות ראשונית או באמת משנית לשינה לקויה, לכאב, לספסטיות שמפריע סביב השינה. ואגב, גם סביב היגיינת שינה יש התערבות מאוד משמעותית שנעשית בריפוי בעיסוק, כי זה גם חלק מהדברים של היום יום, לישון. אז ככה באופן גס להגיד שההתערבות בניהול אנרגיה וניהול עייפות בריפוי בעיסוק בטרשת נפוצה הוא מאוד מאוד משמעותי, זה נוגע בכל טיפול. זה משהו שאנחנו ממש מנסות לנתח, המרפאות בעיסוק לנתח עם אותו מטופל, כמו שטלי תיארה, איזה משימות מעלות את רמת העייפות, באיזה שעות של היום, ממש לבנות יומן אם צריך, לנטר את סדר היום, לנטר את, לזהות קודם כל את הדפוסים של אותו אדם, ואז זה נורא משתנה, זה יכול להיות אסטרטגיה של לשלב הפסקות יזומות, ופה זה נקודה חשובה, כי הרבה מטופלים עושים את ההפסקה הזאת בשלב מאוחר מדי, זאת אומרת, הם אומרים, אבל אני עושה הפסקה, אבל אנחנו, כשאנחנו חוקרים ויורדים לשורש העניין, אנחנו מבינות שההפסקה היא כבר בשלב מאוחר מדי, שהגוף כבר כן הגיע לאיזושהי סחיטה, ועברנו איזשהו גבול. אז חלק מהחקר המאוד משמעותי שאנחנו עושים בטיפולים זה לזהות מה הגבול של אותו אדם באותה משימה, ולעצור לפני הגבול הזה, לא אחרי, כי אז זה כבר מאוחר מדי. בעצם לייצר את ההפסקה קצת קודם. ומה זה הפסקה? לשבת ולגלול בטלפון, או שאני צריך באמת רק להרים רגליים ולעצום עיניים? זאת אומרת, גם את אופי ההפסקה, עד לרזולוציה כזאת זה יורד. לפזר את המשימות על פני היום, כמו שטלי הזכירה, המשימות שזיהינו שהן מעייפות, מאתגרות, באיזה שעות נכון לי לעשות אותן, לתכנן את רמת האנרגיה, את ממש איזון עיסוקי לאורך השבוע, לתעדף, לקבוע סדר עדיפויות, להגיד, אוקיי, זה המשימות שהצבתי לי היום, אבל מבחינתי אלה שלושת המשימות המשמעותיות, וכל השאר זה בונוס. וכמובן, כל הפן של האביזרי עזר והארגונומיה, שיכול לחסוך המון המון אנרגיה, בסוף ביום יום, זה אספקט מאוד חשוב בטיפול של העייפות, ומה אני בוחר להשתמש, על מה אני בוחר לא לבזבז אנרגיה, ולתת למכשיר כזה או אחר לעשות במקומי, כדי לשמור למשימה אחרת. זה ככה בקצה המזלג על ההתערבות של הריפוי בעיסוק סביב העייפות, ואני אגיד שזה באמת נושא מאוד משמעותי בטיפולים שלנו.
וכמובן כמו שאור הזכירה, אז באמת התפקיד שלנו, כנוירולוגים, זה באמת לוודא שאין משהו אחר שמחמיר את העייפות, שבאמת איכות השינה היא טובה, ואין דום נשימה בשינה, שכביכול מרגישים כאילו ישנים בסדר, אבל יש הרבה מאוד יקיצות במהלך הלילה, שאין דיכאון, חרדה שמאוד מחמירים עייפות, וכמו שאור הזכירה, כאב, ספסטיות, נוקטוריה וכן הלאה. אז זה ככה באמת לשים לב שאין דברים אחרים שאפשר לטפל בהם.
ולייך אני מתחילה קודם את הנושא של היגיינת שינה. מה היום בעצם אנחנו יודעים? הנושא של היגיינת שינה, כי היא על המון המון דברים, היא מאוד מאוד חשובה. מה זה אומר על איכות שינה, על אופי השינה, כן יקיצות, לא יקיצות, על לא יודעת, על הורמון הסטרס, על דכדוך, כאילו מה אנחנו היום יודעים על החשיבות הזאת של היגיינת שינה, ואיך היא משפיעה היום על אנשים שמתמודדים עם
זה. אז היגיינת שינה בגדול זה כל מיני הרגלים שהמטרה שלהם לשפר את האיכות של השינה. וכמובן זה חשוב לכולנו, אבל בוודאי זה חשוב לחולי טרשת, כי כשישנים לא טוב אז כמובן יש יותר עייפות ויותר כאב ויותר פרעות בריכוז וכן הלאה. בגדול ככה מה שהעקרונות האלה אומרים זה ללכת לישון יחסית בשעה קבועה, כאילו גם בסופי שבוע וגם במהלך השבוע, שיהיה באמת את המיטה הקבועה מיועדת לשינה, להפחית מסכים לפני שינה, לפחות 60 דקות לפני השינה, לא להיות חשופים לא למסך ולא לטלוויזיה ולא לטלפון, שאנחנו כולם תמיד כזה, לפחות אני גוללת בלילה לפני השינה, ולא לאכול ארוחות כבדות, להימנע מקפאין בשעות הערב והלילה, לא לבצע פעילות גופנית מאומצת בשעות אחר הצהריים והערב, כדי באמת לאפשר לגוף ככה להיכנס לתוך האווירה והמקום הנכון של השינה, ולהפריש את הורמון השינה בצורה טבעית.
אז אחרי הגיינת השינה, מתי או איך או באיזה שלב בעצם מגיע אליך מטופל או מטופלת, נושא של הערכה קוגניטיבית, זה מההתחלה, גם הזכרת מקודם את ה-20 דקות, האם במפגש או מפגשים ראשונים של 20 דקות, הרי בינינו המטופלים לא באים אלייך כנוירולוגית בחירה בתדירות של כל שבועיים, כל שלוש, לא פתאום הפנייה, זה לא רופא משפחה, זה לא התדירות הזאת. איך מצליחים לעשות את הערכה הקוגניטיבית, כמה הצוות אחר כך עוזר ומשלים לך את הערכה, כמו הריפוי בעיסוק, או אולי עוד גורמים בתוך הצוות והמרכז המדהים שאת מנהלת אותו, קצת לדבר על איך נראית הערכה הזאת, ומה חשוב לך להבין, או לקבל מידע בתוך הערכה, בשביל שתוכלי לתת את ההמלצות ואת הטיפול קדימה הטוב ביותר.
אז כמובן שאנחנו לא עושים הערכה קוגניטיבית מלאה במפגש עם הנוירולוג. כן, בוודאי שיש איזושהי התרשמות כללית מהתפקוד בתוך החדר ומהשיח, ויש שאלות כזה, סקר מהיר שאנחנו עושים כדי להבין את התפקוד הקוגניטיבי הבסיסי. ואם אנחנו מתרשמים בפגישה שיש קושי, וגם אם לא, הגישה שלנו במרכז זה כן לעשות איזושהי הערכה קוגניטיבית, ואנחנו עושים הערכה קוגניטיבית ממוחשבת, משתדלים לכל המטופלים שלנו, גם כהערכה בסיסית, כדי להבין ברמה העמוקה יותר איפה אנחנו עומדים ואיפה יש קשיים, מתוך איזשהו רצון לעשות איזושהי הערכת הבסיס, כדי שיהיה לנו לצורך המעקב קדימה. אז הערכה הזאת יכולה להיות גם כמו שאנחנו משתדלים לעשות בערכה מין קוגניטיבית ומוחשבת, ויכולה להיות גם אצל אור בריפוי בעיסוק, לעבודה באמת עמוקה יותר ולפתרונות בעיות של היום יום. אבל זה בהחלט משהו שאנחנו שמים עליו דגש ומשתמשים בו כבאמת אחד היעדים בטיפול.
מדהים. אז אור, אני חוזרת אלייך, נושא של היגיינות שינה, החשיבות שלה, איך עובדים על היגיינות שינה עם המטופלים, מה אתם מייעצים או מייעצות בנושא של ריפוי בעיסוק בתוך ההיגיינות שינה, לפני, אחרי, תוך כדי, וגם הנושא, דיברתם רבות מקודם על, ככה אני אתן לך לדבר בשטף, אז אני אשאל עוד שאלה, דיברתם רבות מקודם על הנושא של קריירה, מתי מכניסים את המעסיק לתמונה, או איך מייצרים איזה איזון של בית עבודה, הרבה מהתרגלים אצלנו היו קרייריסטים, ודוקטור דורי תדע להעיד על זה, אנשים ככה פרפקציוניסטים, קרייריסטים, ואז פתאום הטרשת הרימה את הראש, והם היו צריכים לעשות 180 מעלות של שינוי בחיים, אז קצת על האיזון וזה, אבל נתחיל בהיגיינת שינה.
אז באמת, כמו שטלי תיארה, מבחינת היגיינת שינה, היא נגעה בהרבה המלצות שאנחנו משתמשות בהן ברגע שעולה איזשהו קושי סביב השינה. אני אגיד שלא תמיד המטופל יודע להגיד לי, יש לי קושי בשינה, לפעמים אנחנו מגיעים לזה כשאנחנו שומעות תלונות של מוסחות, של חוסר ריכוז, אז אנחנו בהכרח נשאל מה הוא מרגיש ביחס לשינה שלו, כי זה בעצם הבסיס. יש הבנה הולכת וגוברת כל הזמן על החשיבות של השינה לכולנו, ובטח ובטח לאנשים שמתמודדים עם מחלה שהיא כרונית. אז קודם כל לזהות את זה ולתת לזה מקום. לפעמים זה קצת נדחק הצידה, בגלל שיש נגיעה בהרבה תחומים אחרים, ויש לזה מקום מאוד 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 משמעותי. השינה היא קריטית למוח להתאושש מכל מה שהוא ספג ולמד לאורך היום. זה חשוב לתפקוד קוגניטיבי, זה חשוב אפילו ברמה התנהגותית לסבלנות שיש לאדם להתמודד אחרי זה לאורך היום, וזה מאוד מאוד משפיע על הביצועים. אז קודם כל מבחינת להבין את החשיבות, להעביר את זה, את הידע הזה, לעשות איזושהי פסיכו-אדוקציה למטופל, למה זה חשוב, כי לפעמים לא רוצים לגעת בזה, באמת מחוסר הבנה עד כמה הנושא הזה משמעותי. מבחינת המלצות של היגיינות שינה, זה הרבה ממה שטלי תיארה, הרבה תלונות של קימה לשירותים בלילה שפוגע ברצף של השינה, מנחים, לא נוח, בעצם קושי עם המנחים, זאת אומרת ספסטיות שעולה ברגליים, בידיים, כאבים שמפריעים לישון, מחשבות שעולות בלילה. ואנחנו מנסים למצוא לכל אחד מהקשיים האלו אסטרטגיה, פתרון. וכמו שאמרתי, זה לא לפי מרשם, זה לא לפי פרוטוקול. אנחנו תמיד ננסה, המטופל ממש יבחן את זה, ואנחנו נחשוב ביחד, זה עבד, זה לא עבד, ממש חל שיפור בשינה, לא חל שיפור בשינה, וננסה כל הזמן לייעל, כדי שהוא יצליח לישון עד כמה שאפשר בצורה איכותית. הרבה פעמים זה כבר נותן מענה לכל מיני תלונות קוגניטיביות שעולות, אז זה כבר יכול לפתור הרבה מזה. אז זה סביב הנושא של היגיינת שינה וקוגניציה, ובהקשר באמת לאיזון העיסוקי, אז דיברנו על זה שהרבה פעמים האבחון של טרשת נפוצה הוא ככה בשיא הקריירה, בשיא הבנייה של הבית, בשיא הבנייה של המשפחה, ובגלל זה הנושא הזה מורכב. אני מציעה שמטופל שנתקל באיזשהו קושי סביב מקום העבודה, קודם כל לפנות למרפאה בעיסוק, לנסות מולה, לנתח, לעשות ניתוח של הפעילות, ניתוח של העבודה שלו. יצא לי לעבוד עם הייטקיסטים ועם צורפו תכשיטים, וממש לשבת ולהבין מה נדרש מאותו אדם בעבודה, ממש לבוריו של התפקיד, ואז איפה עולה הקושי ואיך אפשר לפתור. הרבה פעמים אנחנו מצליחים לפתור את זה אנחנו בטיפול, ובמידה ולא, אז באמת לחשוב איך לבנות את הפנייה למעסיק, לבקש עזרה והתאמות. ומבחינת האיזון העיסוקי, באמת אנחנו חיים במציאות חיים עמוסה כולנו, המרוץ סביב העבודה, הבית ובכלל החיים, ואני חושבת שללא ניהול נכון של האנרגיה, של הסימפטומים, של הדרישות של החיים, זה יכול לייצר פה קושי מאוד משמעותי, תסכול של אותם מטופלים, ובעצם אחת הטכניקות השגויות זה שהם מחפרים על זה בלתת יותר, לעבוד יותר, להתאמץ יותר, לגייס יותר ממה שהגוף מצליח לתת, לתת 200% מהאנרגיה הקוגניטיבית, הפיזית, נגיד בעבודה, ואז בבית לקרוס. זאת אומרת, היה לי יום טירוף בעבודה והגעתי הביתה ואני לא מצליח להכין לעצמי ארוחת ערב. אז לדעת איך אני מנהל נכון את כל האספקטים האלה של החיים, ואם אני יודע שיש לי יום מאוד קריטי וחשוב בעבודה, איך אני מתארגן לזה מראש מבחינת מקפיא אוכל מראש, היום אני מזמין, היום אני לא אארח, זה ממש יורד לרזולוציות האלה של איך אני מאזן את הדברים, את התפקידים החשובים האלה בחיי אותו אדם. יש לזה משמעות מאוד גדולה בתוך הטיפול של ריפוי בעיסוק, זה בסוף העיסוק של אותו אדם, ולאזן את העיסוקים חשוב מאוד.
דוקטור דרור, כמה נושא של ניהול אנרגיה, זה משהו שיבוא מהצד של המטופל מטופלת, או שזה בכלל לא מושג שהם משתמשים בו, כמה הם מבינים שיש להם נקודות ואלמנטים בחיים שזוללים מהם את האנרגיה, ואז הם בקריסה אחר כך, וזה עלול להשפיע על ההתנהלות של המחלה, ועד כמה הם מבינים שיש להם דווקא אולי דברים בחיים שהם מכניסים להם אנרגיה, ואולי הם צריכים לעשות יותר מזה, כן? מתאימים חזרה את האנרגיה, והם צריכים יותר ויותר, לא יודעת, אפילו זמן נכדים, חיבוק מהנכדים, כל מיני, לא יודעת, דברים שאולי עושים להם קצת יותר טוב, לעומת דברים שזוללים להם את האנרגיה, עד כמה השיח הזה בכלל מתקיים בתוך הקליניקה?
זה משתנה, אני לא יודעת, זה לא תמיד נאמר במילים האלה של שימור אנרגיה וכן הלאה, אבל לפעמים באמת מטופלים מגיעים עם פשוט תחושה של מוצפות ועייפות, ותחושה של אני לא מסוגל, אני לא מסוגלת, ועומס כזה משמעותי. ואז אני באמת אפנה לכלים שיכולים לעזור, בין אם זה טיפול פסיכולוגי, ובין אם זה באמת ריפוי בעיסוק, כדי באמת לשבת ולמפות ולנסות להבין מה נכון לאותו מטופל. אני חושבת שזה תהליך, זה גם תהליך של מודעות, ובכלל התהליך של ללמוד לחיות עם המחלה, שבעיניי הוא תהליך ארוך, שנמשך יותר משנה מאבחון המחלה ועד הגעה לאיזשהו מצב בסיס, ואז התמודדות כל פעם עם השינויים, זה איזשהו תהליך ממושך ודינמי, ואנחנו משתדלים לתת לו את המענה כמה שאפשר.
מעולה. והנושא אור של נושא של זיכרון, קושי בזיכרון, קושי בריכוז, לפעמים לאנשים שמתמודדים עם טרשת נפוצה יש גם הפרעות של קשב וריכוז, גם אצל חלק מהם מתחבר ביחד, אבל איך זה בא לידי ביטוי ביום יום בפעולות שאנחנו יכולים. דיברת אולי על רשימת, איזושהי רשימת קניות, אבל לא תמיד אנחנו נזכור להכין גם את הרשימה, או שהרשימה קבועה או תזכורות, אבל איך אפשר להכניס יותר ויותר מנגנונים שיעזרו לנו בריכוז, שיעזרו לנו בזיכרון לטווח קצר?
אז קודם כל צריך להגיד שלפחות אצלנו במחלקה כל מטופל שמגיע ומעלה איזשהו קושי קוגניטיבי, או שאנחנו מזהים איזשהו קושי קוגניטיבי, אנחנו מבצעות הערכות מאוד מקיפות. עכשיו, הייחודיות של הערכות הקוגניטיביות בריפוי בעיסוק, את יכולה לשאול למה צריך עוד הערכה קוגניטיבית אם הם עושים אבחון ממוחשב אחת לשנה. כל האבחונים הקוגניטיביים בריפוי בעיסוק הם מבוססי תפקוד וביצוע. זאת אומרת, אני ממש ארצה לראות את המטופל מבצע משימה יומיומית שדורשת קוגניציה. ואז בעצם אנחנו מקבלים תמונה מאוד גדולה, גם הביצועים של אותו מטופל מול תרגול קוגניטיבי, כמו אבחון קוגניטיבי למשל מול מחשב, וגם בסוף בביצוע יומיומי. אז קודם כל זה ברמה האבחונית להבין שיש אבחונים שמיועדים באופן ספציפי לכל טרשת נפוצה, ואותם בהם אנחנו משתמשות, כדי להבין איפה זה בא לידי ביטוי, הקשיים האלה בזיכרון ובקשב. לא רק להגיד זיכרון וקשב, אלא איפה. עכשיו, זה גם באמת נושא מורכב, כי הרבה פעמים זה איזושהי פגיעה שקופה, שלא תמיד הסביבה מבינה, וגם לדעת איך לתווך את זה לסביבה, לאנשים שמסביבי ולמשפחה שלי, וגם פה באיזה אסטרטגיות פיצוי ומעקפים אני יכול להשתמש כדי להתמודד עם הקושי. עכשיו, בכל טיפול קוגניטיבי אנחנו נחלק את זה לשתיים, זאת אומרת, גם למצוא פתרונות לכאן ועכשיו, זאת אומרת, להצליח להתמודד עם המשימות בעבודה, לא לשכוח לנעול את הבית, לא לשכוח לכבות את הגז שאני מבשס, בכאן ועכשיו לתת פתרון, ומנגד לעבוד באופן תרגולי על המיומנויות עצמם, לתרגל קשב, לתרגל זיכרון, לתרגל תפקודים ניהוליים, בכל מיני תוכנות ותרגול שיש בעצם לריפוי בעיסוק להציע, ואז אנחנו מחברים את הכל לתמונה אחת גדולה. אני חייבת להגיד שיש היום המון 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 התקדמות בעולם הטכנולוגי, אם זה תרגולים שאנחנו, יש לנו ממש חדר אימרסיבי שאנחנו יכולים לתרגל בו מציאות מדומה, ולעשות שם סימולציות של דברים שקורים בעבודה, ולשלוט על רמת הקושי של מה שהמטופל צריך להתמודד ממש מולי בלייב. כל מיני פתרונות של בינה מלאכותית, איך לפרק משימה, יש שם מענה מאוד גדול מבחינה טכנולוגית, לשיטות שמטופלים יכולים להשתמש בהם, כדי לצלוח את המשימות בסוף באופן עצמאי, ואנחנו ננסה לתפור מה הכי מתאים לאותו מטופל, ונכוון אותו ממש לשם.
מדהים, מה השתנה, השתפר בשנים האחרונות ששמתם לב, גם בטכנולוגיות שנכנסו, גם ב-AI שהצטרף אלינו, שעוזר לכל העולם הזה של הריפוי בעיסוק, ודוקטור דרורי, נחזור אלייך עוד פעם לקליניקה, את מלווה אנשים עם מחלה כרונית לאורך המון שנים ברצף בעצם, איזה שיפור בחיים שלהם את רואה, איך זה משפיע בפועל, כמה זה משנה להם את האיכות חיים, ומה זה נותן להם אפילו בתת, באספקטים אחרים בחיים שלהם, כשהריפוי בעיסוק מצליח, והם מכניסים את השיטות, את האסטרטגיות, ועושים את מה שנדרש.
אני חושבת שיש, קודם כל זה מתחיל מזה שרואים את הקושי, זאת אומרת, עצם זה שיש איש מקצוע שזה העבודה שלו והוא רואה את הקושי שלך, זה כבר שלב מאוד, צורך מאוד משמעותי שנענה, וזה השלב הראשון. ואני חושבת שזה באמת זה שאפשר לתת את הטיפול המשולב הזה. אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי למטופלים, וזה משנה, אני חושבת שזה משנה את מהלך המחלה, יחד עם העובדה שאנחנו באמת יודעים לטפל יותר טוב, ויודעים למנוע התקפים בצורה יעילה מאוד, וזה דבר שמאוד השתנה בעשור האחרון. יש יותר מודעות גם לאיכות החיים, ויותר מודעות לסימפטומים של היום היום שאנחנו יודעים לטפל בהם, ולאיכות החיים האיזון הנכון בין עבודה ומשפחה ומחלה, ואני רואה יותר ויותר מטופלים שבאמת נותנים את המקום גם לטיפולים. אז כן, אני חושבת שאנחנו, המעטפת של הדברים האלה ביחד היא מאוד משמעותית.
אלייך, מה תרצי להוסיף?
אני חושבת שאנחנו משתנים ומשתפרים כל הזמן, ממש כל הזמן, גם ברמת המחקר שאנחנו עושים בריפוי בעיסוק, כדי באמת ללמוד טוב יותר את הטרשת ואת מה שאנחנו יכולים לתת בצורה הכי מדויקת. גם ברמה הטכנולוגית, הרבה מהאמצעי טיפול היום הם באמת טכנולוגיים. פחות הלואו-טק של פעם, עדיין יש, כי יש לזה ערך, אבל באמת הרבה אמצעים טכנולוגיים שגם מודדים את המוטיבציה של אותם מטופלים. יש איזו חוויה טיפול אחרת, משימות שהן לפעמים יכולות להיות משעממות, מלחיצות, הופך להיות משהו חווייתי, משהו מהנה, זה שומר על מוטיבציה לטווח רחוק, שזה משהו שחשוב לנו במחלות כרוניות. אז אני חושב שזה שינוי מאוד גדול שכל הזמן הולך וגדל מבחינה טכנולוגית. וגם אנחנו כל הזמן משכללות את הידע שלנו, פותחות קבוצות חדשות בתוך השירות של הריפוי בעיסוק, מנסות, לומדות, וכל הזמן בעשייה. ואני חושבת שמשם זה רק הולך ומשתפר.
קודם כל מדהים ושפו גדול, ואנחנו מסיימות, אז אם אתם רוצות להגיד לי ככה איזשהו סיכום או מילים אחרונות, ואז אני אודה לשתכן. איזשהו קלוזר.
אז תודה רבה על האירוח, ואני חושבת שבאמת המיקום, המקום של הטיפול הפער הרפואי הוא משמעותי לכל מטופל, החל ממש מהיום של ההבחנה וגם שנים קדימה, וזו באמת היכולת שלנו להתאים באמת את מה שנכון עבור כל אחד.
אני חושבת שהמסר שהכי חשוב לי להעביר פה, זה ההבנה שלא יכול להיות מטופל עם טרשת נפוצה שלא הגיע למרפאה בעיסוק באיזשהו שלב. גם מטופלים בשלבים מאוד מאוד ראשונים של המחלה צריכים לקבל את הידע, את הכלים, איך לנהל טוב יותר את החיים, לייצר הרגלים טובים בשגרה שלהם. התפקיד של הריפוי בעיסוק תמיד היה well-being של המטופלים, להסתכל כזה בזום אאוט, להבין את כל המשמעות והתפקידים ומה חשוב לאותו אדם בטיפול. וזה באמת שינוי בתפיסה של אתה לא צריך לחיות לצד הקשיים ולשרוד לצידם, אלא להיות מאוד פרואקטיבי ויוזם, עם הרבה התאמות ואפשרויות שאנשים לא מתארים לעצמם, שאפשר לתפור בהתאמה אישית ממש עבורם. אז באמת להעלות את המודעות ולדעת את המשמעות של הטיפול בכל השלבים של המחלה.
אז אני רוצה להודות לשתיכן, קודם כל בראש ובראשונה לדוקטור דרורי, על באמת על הראייה ההוליסטית הזאת של ה-360-180 מעלות, שוב ושוב על המרכז, באמת שכל פעם מביא לנו עוד חלק וחושף עוד איזה חלק משמעותי בעולם שיכול לעזור, לשפר את האיכות חיים של אנשים שמתמודדים עם טרשת נפוצה. אז תודה רבה שוב על עוד רעיון מעניין ומבריק, ולך אור היקרה על כל הידע, ועל כל התשוקה למקצוע, ועל כל המידע שהנגשת לנו הערב. כמובן, תענוג לארח אתכם. תודה רבה מכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, ותודה רבה גם עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, ותענוג לארח אתכם.
תודה רבה, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
ביי, ביי, ביי.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצפטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.